ברשות ראש הישיבה, ברשות הרמים, ברשות תלמידי הישיבה. הנושא שהתבקשתי לעסוק בו זה יחסינו לתרבות, תרבות הכללית. עם השאלה הזאת אנחנו מתעסקים רק 6,000 שנה. זו שאלה שמעסיקה את עם ישראל מאז לידתו. ומיד אני אסביר. נקודת ההנחה הבסיסית שיש לנו תרבות, ותרבות היא תורת ישראל, או כפי שאומר הסג, שאומתנו היא אומה בתורותיה, בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה. וזאת נקודת המוצא. פשוט יש לנו תרבות ייחודית, היא תורת ישראל, שמקיפה את כל אורח החיים שלנו, את כל עולם הרוחני שלנו. אבל מאז הופעתנו על במת ההיסטוריה, שאלת היחס שלנו לתרבות הכללית היא שאלה שמעסיקה אותנו, ושאלה שאנחנו משתדלים לפתור אותה. אני אפתח בפסקה קצרה של הרב קוק בהקשר זה, מתוך ספרו אורות. אני אקריא את זה פעמיים, כי זה משפט, אומנם משפט קצר, אבל משפט תמציתי. דרכנו בחיים הלאומיים וצידודם כלפי היחס האנושי הכללי ארוכה היא מאוד. דרכנו בחיים הלאומיים זה החיים הפנימיים של עם ישראל, זה החיים הלאומיים. הלאומיות שלנו זה התורה, זה הקדושה, זאת הדרך המיוחדת שלנו. וצידודם כלפי היחס האנושי, מה היחס בין החיים המיוחדים שלנו כלפי היחס לאנושות, האנושות הכוונה התרבות האנושית הכללית. אז הדרך הזאת היא ארוכה מאוד. זו דרך של 6,000 שנה. 6,000 שנה אנחנו עוסקים במגע ובזיקה בין תורתנו לבין כל מה שסובב אותנו מבחינה תרבותית. ומוסיף כאן הרב להסביר מה קרה ב-6,000 שנה אילו. ארוכים הם חיינו, וארוכים הם על כן דרכנו. גדולים אנחנו, וגדולות הנה משוגותינו, השגיאות שלנו, ובשביל כך גדולות הן שרותינו, וגדולים הן תנחומותינו, הנחמה שלנו. ומזה 6,000 שנה אנחנו עוסקים בדבר הזה, מתוך גדלות של עם גדול. וכיוון שזה מסובך, אז גדולות השגיאות שלנו, וכתוצאה מזה גדולות הצרות שלנו, אבל גם גדולות התקוות שלנו והנחמות העתידיות. מאז יציאת מצרים, ללא הפסקה, עם ישראל נוגע ולא נוגע בכל מה שסביבו מבחינה תרבותית. זה היה בבית ראשון, זה היה בבית שני. איך קוראים לחג שמתקרב הוא בחנוכה? עם יוון. חג הזה 2,000 שנות גלות, שכל הזמן היינו במגע עם התרבות הכללית. וכל הזמן עם ישראל עסק בשאלה מה אנחנו עושים עם העולם הפנימי שלנו, ומה אנחנו עושים עם כל מה שסובב אותנו. עכשיו נקודת המוצא, שבשום פנים ואופן אנחנו לא מוכנים לוותר על התורה שלנו. מה אנחנו עושים ממה שיש בחוץ זו שאלה אחרת שנדון בה, אבל התורה שלנו אנחנו לא מוכנים לוותר. כיוון שחנוכה מתקרב, אז נצטט את מה שמתתיהו, כך מופיע בספר חשמונאים. מתתיהו אומר לפקידים של מלך יוון שדרשו ממנו לסבוח לאלוהים, לאלילים, סליחה, לסבוח לאלילים, אז אומר מתתיהו כך מצוטט, אם אמנם יסרו כל עבדי המלך גול גוי מאלוהיו וישמעו לקולו של המלך להמיר חוקות אבותיהם, אבל לא כן אני ומשפחתי, כי לא נסיר ימין ושמאל, לא נסור ימין ושמאל מאחרי חוקות אבותינו. אז נקודת המוצא של עם ישראל היה שאנחנו משתדים להיות דבקים בתורה. אבל כל הזמן יחד עם הדבקות שלנו בתורה היה לנו מגע עם התרבות שסביבנו. פעם אחת קראתי באיזה ספר שהוא סיכם במשפט אחד את תולדות עם ישראל, אני מצטט: היאבקות מתמדת על דמות רוחנית עצמאית. זה תולדות עם ישראל, היאבקות מתמדת על דמות עצמאית. טוב, אז אם עכשיו היינו פוגשים את עם ישראל ואומרים לו, מה יצא? מה יצא לשמור על דמות עצמאית? הדבר הכי פשוט זה להסתגר, נתפוס איזה פינה שכוחה, ניכנס איזה בונקר, ננתק מגע מן האנושות, ובצורה כזאת נבטיח את הדמות הרוחנית העצמאית. אבל אז זה לא יאפשר לנו להשפיע על העולם. אם אתה מסתגר אתה לא משפיע, אם אתה נכנס לבונקר אולי אתה שומר על עצמך, אבל אתה היית לא אור לאומים, כי אף אחד לא רואה אותך ואף אחד לא פוגש אותך. בשביל להשפיע צריכים לייצר איזה צינור. אומר הרב שבעיה שכשמייצרים צינור הוא דו כיווני, אתה משפיע דרך הצינור הזה ודרך הצינור הזה אתה גם מושפע. אלא מהי? אל תסגור את הצינור. אתה סוגר את הצינור אתה מפסיק להשפיע. ובלשון אחרת, אם עם ישראל לוקח על עצמו תפקיד בקרב האנושות, ולא רק קרב, לא תפקיד של שמירה על הזהות העצמית שלו, אלא עם ישראל הולך לקראת השפעה בקרב האנושות, אז בהכרח יש נקודת מגע, ובנקודת מגע הזאת יש בו תהליכים של השפעה וקבלת השפעה. אנחנו יכולים לוותר להיות לב באיברים, אבל אז אנחנו מחליטים שאנחנו לא חלק מהיסטוריית העמים. אולי נו מאבדים את הרלוונטיות שלנו, ואולי גם אחר כך היינו נעלמים, חיים איזה פינה בקוטב הצפוני עם כמה אסקימוסים, קרח מסביב בלי תרבות, כי קרח הוא לא תרבותי, והיינו שומרים על עצמנו בתור איזה איגלו. אני כמובן עושה את זה בצורה מקצין את הדברים, אבל אחר כך היינו באמת כמה אסקימוסים, שום השפעה לאנושות, שום קשר לאנושות. אני יודע, אם היינו מחזיקים מעמד בצורה כזאת, אכן החיים שלנו הופכו להיות מסובכים, החיים של עם ישראל. וזה בדיוק מה שכותב הרב באותה פסקה באורות: ארוכים הם חיינו וארוכים הם על כן דרכנו, גדולים אנחנו וגדולות הן המשוגותינו, המשברים וגדולות צרותינו, אבל גדולות תנחומותינו, המשימה, האתגר. ועוד, לא תמיד יש לנו בחירה האם לגעת בתרבות הכללית או לא. הרבה פעמים המפגש עם התרבות זאת עובדה שמונחת לפתחים. לא תמיד השאלה לייבא תרבות או לא לייבא תרבות, כי תמיד נמצא כבר מישהו שייבא אותה. בלי לשאול. כך היה בבית ראשון, כך היה בבית שני. אנחנו הזמנו את יוון לפה, הם נחתו פה בלי לשאול אותם. אחר כך הרומאים נחתו פה עם התרבות שלהם בלי לשאול אותם. אחר כך יש 2000 שנה בגלות, ואומות העולם לא שאלו אותנו איזה תרבות תקיף אותם. אז לא תמיד זה גם שאלה לייבא, לקחת או לא לקחת. זהו, זה מונח פה, נדבק לך לפנים. ועכשיו השאלה, מה לעשות? שם התורה, ואני עוד פעם ממשיך לחדד, התרבות מונחת פה, אבל תתעלה ממנה, תוותר עליה, יש בזה מחיר כבד, תוותר על כל מה שיש תרבות מסביב. אז אני אקדים הקדמה. בהקדמת ספר חובות לבבות של החסיד רבינו בחיים, הוא כותב בהקדמה שלו מה מקורות היניקה שלו לחיבור ספר חובות לבבות. אז אני מביא פסוקים, תנ"ך, חז"ל, וגם מה שליקט מחוכמת העמים. לקט מחוכמת העמים ספר מוסר שלומדים בעולם הישיבות? מה זה? אז הוא מרגיש צורך להסביר למה הוא ליקט מחוכמת העם. אז הוא מביא את הגמרא במסכת סנהדרין. הגמרא אומרת, מן המתוקנים שבהם לא קיבלתם, ומן המקולקלים שבהם כן קיבלתם. כך חז"ל באים בטענות, מביאים פסוקים, מאמין שסביבותיכם, מאמין שלא סביבותיכם, וחז"ל אומרים, מן העמים המקולקלים קיבלתם, מן העמים המתוקנים לא קיבלתם. אומר חובת הלבבות, אז אתה רואה שישנם עמים מתוקנים שהיינו אמורים לקבל מהם. יש עמים מתוקנים שיש מה ללמוד מהם. זה מה שאומר בעל חובת הלבבות, ולכן אומר, אני מצטט מן המתוקנים שבאת. הדברים מסובכים עוד יותר. המשנה אומרת במסכת מגילה, מביא המחלוקת, ספרי תורה, בזה לשון נכתבים, מופיע שם דעת רשב"א, כולם מכירים, שספרי תורה נכתבים או באשורית או ביוונית. אומרת הגמרא, למה ביוונית? יוונית? הפילוסופיה הארורה של יוון? ועוד לכתוב ספר תורה ביוונית? אז אומרת הגמרא, דף וחצי לאחר מכן, ביוונית למה? הגיע את הפסוק, יפת אלוקים היפת וישכון גולש. גם ביוון יש משהו יפה. זאת אומרת, כבר רבים אומר לך שזה יוון, אולי זה גומר, מגוג, עם אחר מבני יפת. אומרת הגמרא, לא, יפיפותו של יפת ישיה בו לשם, אומר רש"י, לשון יוון. מה זה לשון יוון? מה זה לשכיף? לשון יוון זה חלק מתרבות יוון. פתאום לוקחים חלק מתרבות יוון וכותבים בזה ספר תורה. לא מצאו משהו יותר טוב? מילא היו בוחרים באספרנטו, ניחא, אבל לא מצאו משהו יותר טוב, אלא תרבות לשון יוון כדי לכתוב בה רק אשורית ולשון יוון ולא שום לשון אחר. למה? יפיפותו של יפת ישכון בו לשם. חז"ל לא ידעו שהיה חנוכה, לא ידעו את העימות שלנו עם יוון, לא ידעו את המאבק, לא ידעו כמה שמות עשו בנו, לא ידעו כל זאת. אז פתאום מכניס יפיפותו של יפת ישכון בו לשם יוון. אז התשובה היא כזאת, שאם לא נדע לקחת את היפה שביוון ולהכניס אותו בעולשם, אז תרבות יוון תתחרה עם התורה. היא תשמש, היא תתחרה, היא תתחרה עם התורה. יש לה משהו יפה ויש אצלנו משהו יפה, וזה מתחיל להתחרות. ובא היהודי ואומר, יש פה משהו יפה, יש פה משהו יפה, ואינני יודע מה לעשות. הוא מתחיל להתבלבל, כי כל דבר יפה שלא נמצא בתוכנו ולא מופנם על ידינו מתחרה. אני לא רק אומר את זה באופן תיאורטי, כי לפעמים לא עמדנו בתחרות. אחת הדוגמאות הידועות המפורסמות זה בתקופת ההשכלה, שחלק מעולם התורה הובס מול ההשכלה. עולם התורה לא הזיק מעמד, אז ברור, השכלה אשמה, השכלה אשמה, המשכילים. כן, אבל למה עולם התורה לא החזיק מעמד? למה עולם התורה קרס? למה לא הצליחו אז להציב איזושהי אלטרנטיבה רוחנית כדי לעמוד מול, נקרא לזה, השטף של התרבות הכללית שחדרה בתוכם? למה לא הצליחו? איפה היו גדולי ישראל? אז כל מי שלומד את כתבי הרב קוק, יודע התשובה, הרב קוק מנתח את זה, מברר את זה. עוד כותב הרב, כרגע אני מדבר דברים כלליים, אחר כך אני אביא דוגמה אחת קטנה ומביכה, אני כבר אומר את זה מראש, אבל כרגע אני מדבר על דברים כלליים. פסקה אחת מתוך ספר מאמרי הרב, ניכנס לזה, כמה יש לי עוד? שכחתי, צריך להגיד 20 דקות? אוי, זה תמיד. טוב, אז אני בכל אופן אקריא את הפסקה הזאת, אשתדל קצת להסביר אותה, לא יודעת כמה אני אצליח, כי אומר כך הרב, זה מופיע בספר מאמרי הראייה, התרבות הנשואה על כל שפה ולשון בזמנים היא התגלות חשובה של ערך חשוב מערכי החול. התרבות הנשואה על כל שפה ולשון בזמננו היא התגלות חשובה של ערך חשוב מערכי החול. צריכים להעמיק בה, לדעת את סעיפה, את שאיפותיה ואת שורשיה. וזה מה שאומר הרב, הוא פונה אלינו. אנחנו יושבי בית המדרש, שאנחנו צריכים להבין מה אומרת התרבות הזאת. אני הרבה פעמים מרגיש, ילכם זאת, אני מרגיש לפעמים, אני לא מבין בתרבות הזאת. אני לא יודע מה השורשים שלה, לא יודע תפיסות האידיאולוגיות שלה, לא, כל מיני תוכניות ריאליטי, זה סדם, זה זבל. היסודות התרבותיים, המשמעותיים, אני יודע את סעיפיה, יודע לגבר כמה משפטים על פוסט מודרנה, אני יודע באמת מאיפה זה בא, מה התפיסות הפילוסופיות של הפוסט מודרנה, אני רואה, שמעתי, קראתי, זה לא שאני לא יודע כלום, אבל אני יודע ברמה עמוקה, לא יודע. הרב פונה בית המדרש, הוא אומר שבית המדרש צריכים להעמיק בה, לדעת את סעיפיה של אותה תרבות שיש היום, שוב, לא התרבות הזבל, מה שמכונה תת-תרבות, זה לא מעניין אותן, תת-תרבות הזו, צריך להתמודד איתה, בתוך קדושה, תוך מידות, אז זאת לא התמודדות, ההתמודדות זה עם זרמים, תודה רבה, זרמים עמוקים, שמחלחלים, שמדברים על שוויון, שמדברים על חירות, שמדברים על פמיניזם, ושהם חלחלים בפנים. הרב אומר, צריכים להעמיק בה, לדעת את סעיפיה, את שאיפותיה ואת שורשיה, ואז עם הידיעה הזאת תקום לנו הדרכה איך לבנות את בניין ההתגלות של ערך הקודש התרבותי. כשאתה בא ורוצה לחנך, אתה צריך להכיר את הבן אדם. אם אתה לא מכיר את הבן אדם, איך תפנה אליו? כל פסיכולוג מתחיל יודע שאתה רוצה לעזור עם מישהו, אתה צריך להכיר את עולמו הפנימי. אתה רוצה לעזור לעם ישראל ששקוע בתרבות הזאת מכף רגל ועד ראש. אני אומר על תרבות עמוקה. אם אתה לא מבין אותה, איך אתה יכול לעזור לו? איך אתה יכול לבנות את הקודש? המתעלה הקודש על ערך החילוני כהתעלות שמיים וארץ. זה ברור שהקודש נמצא למעלה. אתה צריך להבין את מה שקוע בנפש שלו, עם איזה תובנות, עם איזה עולם פנימי הוא בא, וזה איך אתה יכול לעזור לו, לחנך אותו, להשפיע עליו. זה לא רק להבין אותו, זה גם להבין את עצמנו. כי מי שחושב שאנחנו לא חלק מן אותה תרבות, אז הוא טועה. כי היום התרבות מחלחלת בכל. אחר כך אני אראה דוגמאות איך שכולם מושפעים. אולי, אני יודע מה, כמה גדולים שיושבים בתוך אוהל התורה לא מושפעים, כל היתר מושפעים. אבל אני אסביר את זה בהמשך. טוב, ואני אמר בעל חובת הלבבות כמקולקלים וכמתוקנים. יש מקולקלים ויש מתוקנים. באותה תרבות יש דברים טובים, דברים מקולקלים. אז זה ברור שיש דברים מקולקלים בתרבות ויש דברים מתוקנים. מה מקולקל ומה מתוקן, זה גם לא שאלה פשוטה. ובכל, כמו בכל שאלה גדולה, יש בה מחלוקת. ואני אביא לכם דוגמה למחלוקת. גמרא שכולם מכירים במסרת שבת, רבי יוסי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה, רבי יהודה בר אילאי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסי. ובא רבי יהודה ואומר, מה נעים מעשיהם של אומה זו? הרומאים בנו גשרים, שווקים, מחצות. מה זה שווקים? כלכלה. מה זה מרחצאות? סליחה, מה זה גשרים? גשרים זה תקשורת, לעבור מפה לפה. כמובן תקשורת מאותם ימים מאשר תקשורת בין חלקים שונים. מרחצאות, אני יודע, עינוגים, משהו שמבריא את הגוף. מה נעה מעשיהם של אומה זו? איזה אומה? האומה הרומאית הארורה. נעים מעשיהם. מה זה מעשיהם? זה חלק מהתרבות, זה חלק מהתרבות. נעים מעשיהם. רבי שמעון בר יוחאי אומר, לא, 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 לא. במחיר, במחיר. אומר רבי שמעון, שווקים? לא שיש בהם זונות. גשרים? ליטול בהם מחץ. מחצאות? לדן בהם עצמם. זה לא נכון. זה מקולקל. אז יש פה מחלוקת. מחלוקת, איך להתייחס? יש מי שאומר, אפשר לקחת. אני מניח שרבי שלמה בר יוחאי, אחרי מה שהוא אמר, הוא לא השתמש לא בגשרים ולא במרחצות ולא בשווקים שלהם, אחרי שהוא אמר מה שהוא אמר. אז רבי שלמה בר יוחאי אומר, אני לא קשור לזה, אני לא קשור לתרבות הזאת, לא נוגע בה, לא מתקרב אליה, לא לגשרים שלהם ולא לשווקים שלהם ולא למרחצות שלהם, לא נוגע בזה. אומרים גדולי ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר, אני אעזור לך, הוא יתגלגל למערה ולא יתעסק לא בקשרים ולא במחצות ולא בשווקים. כך מסביר הרב בעיניי. רבי יהודה. אומר, אפשר. מה נעים? נעים. אז זאת אומרת שאפשר. יפה, זה יפה. זה אומנם כבר לא יפת אלוקים מיפת, כי זה לא יוון, אלא זה המשך הרומי. יפה, יפה מאוד. נעים מעשה, יפה. יש פה משהו יפה. אפשר לקחת אותו. מי צודק? פסק על אוכל. פסק על אוכל. זה מסובך. הגמרא מסכת עבודה זרה בתחילת המסכת מצטטת את שיטת רבי שמעון בר יוחאי ושמה אותו בפי הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא. שבאים באות תאומות העולם ואומרות, עשינו הרבה דברים לטובת עם ישראל, בנינו שווקים וחצרות. אז אומרים הקדוש ברוך הוא, חוזר הדברי רבי שמעון בר יוחאי. מכאן שיש צדק בדברי רבי שמעון בר יוחאי, מתברר לעתיד לבוא. מצד שני אומרת הגמרא שבגלל הדברים האלה שמר רבי שמעון, שמר רבי יהודה, הוא נהיה ראש המדברים בכל מקום. ראש המדברים בכל מקום פירוש הדבר שהוא נהיה מנהיג של כלל ישראל. רבי יהודה נהיה מנהיג של כלל ישראל בגלל זה. למה? כי כנראה שבשביל לנווט את הספינה של כלל ישראל, שהיא כן נפגשת עם התרבות, רבי שמעון בר יוחאי מיוחד. אבל כלל ישראל נפגש, יש קשרים, יש מחצות, מה אתה רוצה? כאילו אם נגיד זה לא טוב אז זה לא יהיה טוב. אז הוא אומר, סליחה? זה השגחה אלוקית שמינתה אותו. ודאי שמינו אותו. בדיוק כמו שהם דאגו לכך שרבי שמעון בר יוחאי ילך למערה. ואנחנו מדברים על רבי שמעון בר יוחאי במערה. בגלל מי? בגלל הרומאים. אנחנו הרומאים זה השגחה אלוקית. אז כל דבר, נהיה ראש המדברים בכל מקום. הוא נהיה מנהיג של כלל ישראל. וזה שהוביל את כלל ישראל בשעות המשבר שעות המשבר המסובכות של אותו מגע עם תרבות רומא. עכשיו, מי שרוצה להיות כרבי שמעון בר יוחאי, נפלא. אבל כל ישיבה, כולל ישיבת שלבים, וכל גוף שעוסק בפצת יהדות, שמשתמש באינטרנט, הוא הכריע כרבי יהודה. זהו זה. מי שרוצה להיות כרבי שמעון בר יוחאי, הוא לא יכול, לא מוסד תורני, לא מוסד ישיבתי, לא הפצת יהדות, לא כלום. הוא במערה, אין לו גשרים, אין לו מחצאות ואין לו שווקים. זה צריכים לדעת. כמה פעמים אומרים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי. בסדר? ובפועל רוב עם ישראל לא נוהג כרבי שמעון בר יוחאי, ורוב עולם התורה לא נוהג כרבי שמעון בר יוחאי. לפני שבאתי לפה בדקתי, ויש אתר יפה של ישיבת שלבים, אתר בימינו, זה מה שנקרא גשרים. אינטרנט זה גשר, מעבירים מפה לפה, משם לפה, מהכה להתם ומהתם להכה. זה בדיוק זה, זה גשר מודרני. להושיב בהם זונות, אפשר להושיב באינטרנט זונות. זה מה שאמר שמעון בר יוחאי. אבל ברגע שמחזיקים אינטרנט, סימן שסוברים כרבי יהודה. צריכים לדעת, ראש המדברים בכל מקום, כי באינטרנט איך תדבר? ראש המדברים, אתה מדבר. רציתי להראות בזה, אני מסיים בזה, רציתי להראות בזה שהסוגיה של המפגש, עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד. דיברתי על קשרים, עוד משפט אחד קצר. צריכים לדעת שמדובר על תרבות, זה לא רק אידיאולוגיות, שוויון, הומניזם, פוסט מודרניזם, פמיניזם וכו'. תרבות זה גם טכנולוגיה. ספק גדול אם יש משהו שהוא שיש איזושהי טכנולוגיה שהיא לא מזוהה עם תוכן משהו, תוכן. אין טכנולוגיה ניטרלית. טכנולוגיה זה לא רק כלי. כמו שגשרים זה לא רק כלי. וכמו שמרחצאות זה לא רק כלי. וכמו ששווקים זה לא רק כלי. אין טכנולוגיה שהיא ניטרלית. האינטרנט יצר את הכפר הגלובלי. חקיר, הכפר הגלובלי הוא זה שיצר את האינטרנט, או האינטרנט יצר את הכפר הגלובלי? לא יודע. אבל יש זהות. כפר גלובלי זה משהו בעל משמעות רוחנית, תרבותית. זה לא משהו ניטרלי. החשיפה לאינסוף מידע זה משהו ניטרלי. מה שבאמצע השיעור שלי אני אומר, אני חושב שכתוב ברשב"א, אני לא מספיק לומר, אני חושב כבר כתוב ברשב"א, אחד אומר לי רשב"א שוט תשובה זאת וזאת. אני ממשיך את השיעור, אומר, שמעתי פעם אחת בשם משה פיינשטיין שנת תשט"ז תשובה זאת וזאת. זה משהו ניטרלי? זה לא משהו ניטרלי. החשיפה למידע זה לא משהו ניטרלי. כאשר אנחנו לפעמים מתעניינים, לוקחים את התרבות, חתיכת פלסטיק עם כמה ג'וקים בפנים, זה לא נכון. יש לזה השפעה. אז אני לא אומר שהכל גלט, זה ברור שלא. לפעמים גם יש מחלוקות מה גלט ולא גלט, כמו במחלוקת בין רבי שמעון בר יוחאי לבין רבי יהודה. אבל צריכים לדעת שאנחנו נמצאים, ובזה אני מסיים, 6,000 שנה במסע ארוך של שמירת העצמיות שלנו מול כל מיני יסודות תרבותיים שחלקם טובים, וכמו שאומר בעל חובות הלבבות, אנחנו מושכים אותם לתוכנו, ויסודות שליליים שאנחנו מנסים לדחות מאיתנו, ואנחנו כל הזמן במסע ומתן. מי שיגיד אסור לגעת בתרבות, זה דיבורים באוויר. כי אתה יכול להגיד אלף פעמים לא ניגע בתרבות והיא תיגע בך, ואתה צריך לדעת מה לעשות, מה לסנן, מה לקחת ממנה. ובעיקר שאם לא תיקח, מחר בבוקר היא תיצור תחרות איתך ועלולה להביס אותך. היא עלולה להביס אותך אם לא תדע לקחת את הדבר היפה שמתוכה. וזה מה שחז"ל אמרו, לקחו ספר תורה וכתבו אותו בלשון יוונית כי זה יפה. בוא ניקח, בוא נגייס, בוא ניקח את אותם בחינות כלל אנושיות של הצלם אלוקים הכללי שבאדם, וניקח ונגייס אותו לתוכנו, ונגדיל, נפאר ונרומם את התורה. עד כאן.